אנחנו בבבא מציעא דף ס"ה עמוד א'. עכשיו אנחנו יודעים שיש איסור לגבות ריבית, נכון? התורה אוסרת לקחת נשך, ריבית, אסור לתת לבן אדם הלוואה ותמורת ההלוואה לקבל ריבית. אז אם אני נותן לך 1,000 שקל, אני לא יכול לומר לך, אני אתן לך 1,000 שקל, תחזיר לי 1,100. הגמרא עכשיו מדברת על מציאות שבן אדם לקח ריבית וקיבל כל מיני צ'ופרים יחד עם הריבית. דהיינו, ראובן אמר ללוי, אני אלווה לך 1,000 שקל, תחזיר לי 1,100. לוי החזיר לו 1,101. עכשיו כשאנחנו מוציאים את הריבית מראובן, אנחנו נראה יש מחלוקת, ואנחנו נפסוק בעמוד ב' כמו רבי אליעזר, שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. כשיש ריבית מפורשת, שאני אומר אני אתן לך סכום X, תחזיר לי X פלוס Y, אז הדיינים מוציאים את ה-Y. עכשיו מה קורה אם אתה נתת לי יותר מ-Y? אני אמרתי אני אתן לך $1,000,000, אתה תן לי 1,100,000. נתתי לך את המיליון, תחזור לי את 1,100,000 בתוך תיק. נתת לי את זה יחד עם התיק. עכשיו אתה חכם, הולך לבית דין, אומר, היי, הוא לקח ממני ריבית. אחרי שנה שהשתמשת במיליון שלי, אתה הולך לבית דין, בית דין מכריחים אותי להחזיר את 100,000. מה עם התיק? האם אני גם צריך להחזיר לך את התיק? אז אנחנו נראה עכשיו שלוש פעמים מחלוקת הבאי ורבה, מה הלכה? כל פעם הבאי יאמר, אתה לא צריך להוסיף, התוספת שהוא נתן, אתה לא צריך להחזיר. רבה יאמר, אתה כן צריך להחזיר, כל פעם בגלל סיבה אחרת. אז בוא נראה את הגמרא. אומרת הגמרא ככה, אמר רבי, היימן, אותו איש, זה מסיק זוזי דריביטה בחברי. הוא לוקח זוז ריבית מהחבר שלו. אז ראובן תובע משימון, הוא נותן לשימון הלוואה, הוא אומר לשימון, אתה צריך להחזיר לי פלוס זוז. עכשיו, במקום לשלם זוז, הוא נותן לו חיטים. והשווי של חיטים בשוק, וכאז לחיטי 4 גרויי בזוזה. המחיר של חיטים זה שהכמות 4 גרויי חיטים עולה זוז. זה המחיר בשוקה. ויאב לי ושימון, כשהוא נותן לו את הריבית, הוא צריך להוסיף זוז, הוא לא נותן לו 4 גרויי, אלא הוא נותן לו, וכייב לאי הוא 5, הוא נותן לו 5 גרויי. אחר כך, שמעון הולך לשיעור, לומד פה בתורה בציון, שאסור לקחת ריבית, אסור לשלם ריבית, הוא לומד את הדין, הוא אומר, רגע ראובן, היה אסור לך לגבות, היה אסור לי לשלם, נהייתי צדיק, תחזיר לי את הכסף. כמה הוא מחזיר? כשבית דין דורשים, כי מפקינן מיני, כשהבית דין מוציאים מראובן את הריבית, 4 מפקינן, אביי סובר שרק מוציאים ממנו 4 מפקינן מיני. אידך, הגרויי החמישי שהוא נתן לו, הרי הוא רק היה צריך לשלם לו זוז. 4 גרויי שווה זוז, הוא נתן לו 5 גרויי. אז אנחנו אומרים, עוזו ליהוד כמוזיל גבי, הוא הוזיל את הערך, הוא עשה לו טובה, הוא רצה להוסיף לו, אז זה כאילו מתנה, זה לא כאילו זה ריבית, אנחנו משאירים את החמישי אצלו. רבא אמר, ואנחנו יודעים שכשישנו המחלוקת הבאי ורבא בכל השס, חוץ משש מקרים, ההלכה תהיה כמו רבא. רבא אמר, 5 מפקינן מיני. אנחנו לוקחים את כל 5 תוספת ממנו, זה מעיקרה בתורת ריביטה עתי לידי. שהרי כשהוא נתן לו את זה, זה הכל היה בתורת ריבית. ממילא כשאנחנו מוצאים את הריבית, אנחנו לא אומרים, תשמע, ההסכם היה שהוא יוסיף לך זוז, 4 שווה זוז, ה-5 הוא נתן במתנה. אנחנו אומרים, כל התוספת ניתנה בתורת ריבית, הכל חוזר. כל הריבית אסור לך לשמור, תחזיר ללווה. דין חדש. ואמר רבי, היי מאן דמזיק ארבעה זוזי דריביטה בחברי. בן אדם נותן הלוואה, והוא אומר, תמורת הלוואה, אתה צריך להוסיף לי עוד 4 זוז. ויאב לגלימה בגבי, כשהוא מחזיר לו את הריבית, הוא נותן לו את ההלוואה, פלוס 4 זוז, פלוס גלימה. הוא נותן לו את זה פלוס בגד. אז בחיים שלנו היום הוא נותן לו את זה בתיק. תיק ג'יימס בונד, כן? נביא לו את הכסף, תיק ג'יימס בונד, נותן לו גם את התיק. עכשיו, מה הדין? כי מפקינן מיני...
התיק זה בשביל המעטפת, לא בשביל
ה... התיק שווה 100 שקל? יש לו שווי, זה לא פחון של פרוטה, אני לא מוכן. אז הוא נתן לו את זה יחד עם בגד, עטף לו את זה במטפחת ונתן לו את זה. עכשיו, כשהוא לוקח חזרה, כשהבית דין מכריחים אותו להחזיר את הריבית, כי מפקינן מיני, 4 מפקינן מיני, אנחנו הבאי שוב בשיטתו, כל מה שנוציא ממנו זה את 4 זוז שהם היו ריבית, כי זה מה שהיה בהסכם. גלימה לא מפקין על מיני. את הבגד אנחנו לא מוציאים ממנו, כי הבגד בכלל זה לא היה בהסכם, זה לא ריבית. הוא רוצה לתת לו מתנה, הוסיף לו בגד, זה לא ריבית. ופה רבא בעצם מסכים שמעיקר הדין הבגד הוא לא ריבית. כי זה לא כמו שם שאני נתתי לך ערך אחר. פה נתתי לך תוספת מתנה, זה לא בסדר, אבל אי אפשר לומר שזה ריבית שהבטים יוציאו מיד המלווה. רבא אמר גלימה מפקינן מיני, אבל רבא כן אומר שאנחנו לוקחים ממנו את הבגד. מי תאימה? כי הריד לו לימרו גלימה דמיכסי וקאי, כדי שלא יאמרו אנשים, הבגד שהוא לובש, אתם רואים את החליפה היפה הזו? גלימה דריביתו, זה בגד שהוא קיבל בריבית. אז אנחנו פה מעין תקנה כללית, פה זה כבר לא דין דאורייתא. מקודם רבא אמר אנחנו מוציאים ממנו, אנחנו מסתכלים על הכל כריבית. פה רבא אומר, זה מעין תקנה, אני לא רוצה שאנשים יתחילו לומר, תראו את הבגד שהוא רוויח בריבית. דין שלישי, אמר רבא, היימן דמאסיק טרייסר זוזי דריביתא בחברי, ואגר לי, בן אדם הסכים, אני אתן לך הלוואה, אתה רוצה ממני 1,000 זוז, אין בעיה, תוסיף לי 12 זוז. כשאתה מחזיר לי את ההלוואה, תחזיר לי ותוסיף 12 זוז, זה הריבית. אז זה אסור, נכון? עכשיו הלווה בא ואומר לו, תשמע, אין לי את הכסף, הנה 1,000 זוז, מה עם ה-12 שאני חייב לך? בוא, יש לי חצר, לסקור את החצר הזו לחודש כללית עולה 10 זוז, בוא נעשה כאילו זה 12, אתה מוכן? הוא אומר, כן, אין בעיה, בסדר, לוקח את החצר הזו לחודש, בסדר? ואגר לי חצר דמיתגרה בעשרה, הוא נותן לו את החצר שבעצם החצר הזו אפשר להזכיר אותה ב-10 זוז. ואוגרין יעלה בטרייסר, והם הסכימו שהם יחשיבו את זה כאילו זה 12. עכשיו הוא חי שם חודש, אחרי חודש הלווה שם לב, יש איסור ריבית, זה לא בסדר, הוא נהיה צדיק, הולך לבית דין, אומר, תשמעו מה הלך, לקחתי ממנו הלוואה, הוא תבע ריבית, נתתי לו את הריבית, נתתי לו את החצר. עכשיו, הבית דין מכריחים אותו להחזיר את השווי שהוא קיבל. איזה שווי הוא קיבל? 10 או 12? הרי הוא אמר, אני מוכן להחשיב את זה כ-12, בשוק זה שווה 10.
לא בסדר, אבל אם הוא היה מוכן...
או, אז זה מה שרבא אומר, בדיוק כמוך. אז אומרת הגמרא, כי מפקינן מיני, כשאנחנו מוציאים מהמלווה את הריבית, ואנחנו מכריחים אותו לשלם על הזמן שהוא נהנה מהחצר הזו, תרייסר מפקינן מיני, אנחנו דורשים ממנו לשלם 12 זוז. איי, הערך בשוק היה 10, אבל הוא קיבל את זה ב-12. אמר לרבה חמידיפתי לרבינה, ולי מלא, למה המלווה לא יכול לטעון ללווה? עם כל הכבוד, אני עשיתי לך טובה. כי אגרה, כשאני הסכמתי לקחת אותה בשכר של 12, היחידה וכמשטר שלי, אני הסכמתי לקחת את זה במחיר גבוה, כי זה רק היה רווח. ברווח אני יכול לשחק. כשאתה בא למוכר, המוכר אומר לך, הנעל הזו היא 200 שקל. אתה אומר לו, אני מוכן לתת לך 180. למה? כי אני מוכן לשחק עם הרווח. זה לא עולה לי. השאלה היא כמה רווח אני אקבל. אז ברווח שלי, האם אני ארוויח 12 על ההלוואה או 10, הייתי מוכן לשחק להוריד לך במחיר. אבל עכשיו זה עולה לי כסף. עכשיו אני צריך לשלם מהכיס שלי על החצר שלך. הבית אם מכריחים אותי להחזיר כסף, זה לא הייתי מוכן לשלם 12. ברווח שלי הייתי מוכן לתת לך הנחה. בהוצאות שלי, אני לא מוכן להוסיף בהוצאות. ולמה שהוא יתן לו, כי האגרה, מתי, כשאני הייתי מוכן לקבל את זה בתור הרווח שלי, האחידה וכמשטר שלי, הייתי מוכן לשלם את המחיר הגבוה כששכרתי אותה במחיר היותר יקר, הסכמתי לקחת את השדה תמורת 12, זה במצב שהיה הרווח שלי. השתדה, לא משטר שלי. עכשיו שהפסדתי את כל הרווח, ההפך, זה עולה לי כסף, כדאגרי כולי אלמה הוא דאגרנה. אני רק מוכן לקחת את זה במחיר שכולם סוחים את השדה הזו. קיבלתי אותה לחודש, אני רק מוכן לשלם 10 זוז על החודש הזה. עונה הגמרא, משום דאמר לי, בגלל שהוא אומר לו, סברת וקיבלת. אתה הסכמת שזה שווה 12, קיבלת את זה תמורת 12, למי זה קיבלת ריבית של 12, אתה חייב לי 12. זה מה שהבטים מחייבים אותו. זה דין קשה קצת להקל. אבל זה הלכה, זה מה שרב החידש. משנה. אומרת המשנה, ישנו מקרה שאנחנו דווקא דיברנו עליו אתמול, ודיברנו עליו בהתחלת הפרק, וזה דבר שמאוד מצוי, והיום אנחנו נתעמק בו. כשבן אדם אומר, אתה רוצה, תשלם מסחר דירה מראש על כל השנה, אני אתן לך הנחה. אתה רוצה לקנות שדה ממני, תשלם לי את כל המחיר עכשיו, אני אתן לך הנחה. עכשיו, בעצם, מה זה כל המושג של ריבית? המושג הוא, התורה אומרת, אם מישהו צריך הלוואה ממך, תן לו את הלוואה חינם. אתה לא יכול לתת למישהו ממון, שהוא צריך את הממון, אתה לא יכול לתת לו זכות שימוש בממון ולגבות כסף על הזכות שימוש הזה.
הוא יכול לצים את זה למדד.
שאלה אחרת, זה היה דיון בפרק הקודם, שאלה טובה. אז אומרת המשנה, מרבין על הסכר. כשאתה מזכיר דירה, כשאתה מזכיר קרקע, אתה יכול להרבות. נאמר לו, אם אתה משלם את הכל מראש, אז אני אתן לך מחיר יותר נמוך, אבל אם אתה משלם לי באותו זמן, אז מחיר יותר גבוה. ואין מרבין על המחיר. אבל אתה לא יכול לומר את אותו דבר כשאתה מוכר חפץ. כיצד? כאיזה צד? הזכיר לו את חצרו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה, ואם של חודש בחודש, סלע לחודש, איך שאתה רוצה, תשלם את הכל מראש, אתה מקבל הנחה של 2 מתוך 12, שישית, 30%, כן? 10 סלעים על כל השנה. אם אתה משלם לי כל חודש, אז אתה תשלם 12 שקל, סלע לחודש. מותר, זה אומר את המשנה מותר, מכר לו את סדר ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, הרי שלך באלף זוז, אם לגורן, אם את רק תשלם לי אחר כך, אחרי שאתה מוכר את כל התבועה שלך, ואז יש הרבה קונים, לכולם יש כסף, אז המחיר יעלה, אם אתה תשלם לי אחר כך, ב-12 מנה, אסור. אומרת הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה ההבדל? למה במחר אני אומר זה אסור? בסכר, בסחירות, אני אומר שזה מותר. רבי ורב יוסף היו שני ראשי ישיבה, הם שניהם היו גדולי הדור, רבא היה ראש ישיבה הרבה שנים, ורב יוסף לא היה ראש ישיבה, למרות שפסקו שרב יוסף היה יותר גדול. רבא היה עוקר ערים, היה יודע לפלפל מאוד, ורב יוסף היה סיני, רב יוסף היה סגי נהור, הוא לא יכל לראות, והוא ידע את כל השס ועוד 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 בעל פה, הוא היה גדול הדור בעצם. עכשיו, אביי ורבא למדו אצל רבא ורב יוסף, בעיקר אצל רבא. אביי יותר אצל רב יוסף. אז אנחנו שאלנו, המשנה שלנו שעשתה את החילוק הזה בין סכר למחר, מה ההבדל? רבא ורב יוסף דאמר מתרוויו, סחירות אינה משתלמת אלא בסוף. בעצם, אצלם היה מקובל, אתה חי בדירה חודש, אז אתה משלם בסוף החודש. אתה שכרת את השדה לחודש, בסוף החודש אתה משלם. אצלנו זה הפוך, נכון? לפחות עם כל הבלבטים שלי, אני שילמתי בהתחלת החודש. כשהתחלתי לגור בו. אז בימיהם סחירות היה מקובל שזה לא משתלם אלא לבסוף, כן? אז ממילא כשאני אומר לו, תשמע, אתה כל חודש תשלם לי סלע, אז אני לא, הוא לא היה חייב לשלם לי עד סוף החודש. ואני אומר לו, אם אתה תיתן לי את התשלום מראש, אני אתן לך בעשר סלעים, אז אני בעצם מוכל לו. אני אומר, אני מוכל לך מהשווי כשאתה משלם לי מראש. אבל זה לא שאני מוסיף לך אם אתה משלם לי בסוף. ריבית זה אם אני מוסיף לך על המחיר, על זה שאתה מחזיק את הכסף אצלך. פה הכסף הוא שלך, אתה לא חייב לי עד הסוף. ממילא אני לא הוספתי לך במחיר בגלל שנתתי לך את ההלוואה, את האריכות זמן. לא היית חייב לי את הכסף עד הסוף. ממילא, אז אני, מה זה ריבית? ריבית זה אתה חייב לי את הכסף עכשיו. אני אתן לך להחזיק את הכסף יותר זמן, אבל אתה תצטרך לשלם על זה. זה ריבית. בסחירות אתה לא חייב לי עד סוף החודש. אז המחיר הוא בסוף כל חודש תשלם לי סלע. אני אומר לך, אם אתה תשלם לי מראש, אני אעשה לך הנחה. אבל גבי מקח, ברגע שאתה לוקח ממני משהו, אתה קונה ממני, אתה צריך לשלם לי. אני אומר לו, תשמע, אם תשלם לי עכשיו, אני אתן לך באלף זוז. אם תשלם לי עוד חודש, זה יהיה 1,100. אז מה אני בעצם אומר? אתה חייב לי את הכסף עכשיו. אני אתן לך הלוואה, אני אתן לך הערכה, ותמועת הערכה הזאת תשלם. אז זה ריבית. זה ההבדל בין מחר לסכר. אז שוב, סחירות אינה משתלמת אלא בסוף. והי, כיוון, זה לא מתזים נה למגבה. וזה שבעצם עוד לא בא הזמן שהוא גובה את הכסף, לאו הגרנטה לי, הוא לא לוקח שכר על זה שהוא שומר את הכסף אצלו, משהו דהך ישביה, בעצם זה שווה את ה-12 סלע, סלע לכל חודש. והיידיקה אמר לי, אם מעכשיו אתה נותן לי, זה שהוא אומר לי, אם תשלם עכשיו, הרי הוא לך ב-10 סלעים לשנה, עוזו ליהודיקה מוזי לגבי. הוא בעצם נותן לו הנחה. זה לא מצב שאני מוסיף אם תשלם לי יותר מאוחר. בעצם אתה רק חייב לי יותר מאוחר. המחיר הוא מתי שאתה חייב לי. אתה חייב לי בסוף כל חודש, ממילא אתה חייב לי סלע על כל חודש, 12 סלע. תשלם לי מראש, אני אתן לך הנחה. סייפה, אבל במקרה של מחר, כיוון דזביני נינו, מאחר ומדובר על מחר, הוא בא למי שקל דמי מעכשיו, ובעצם הוא אמור לקבל את הכסף עכשיו. אתה לוקח את המכונית שלי עכשיו, ואתה צריך לשלם לי עכשיו. אלא מה, אתה רוצה אופציה הערכה, אתה תשלם לי כל חודש, זה בעצם הלוואה שאני נותן לך. אז אם אני אוסיף על המחיר, יוצא שזה ריבית. הילקח אגר נטר לי, אני בעצם לוקח שכר על זה שאתה שומר את הכסף אצלך. אגר נטר לי הוא, ואסור. וזה כבר נכנס, זה נקרא ריבית ואסור. אמר רבא, דקו בר רבנן בהמילתא, התלמידי ישיבה דקדקו והוקמו הקו, הם מצאו שבעצם יש פה פסוק שהפסוק הוא בעצם אסמכת על המושג הזה. התורה אומרת כשכיר שנה בשנה יהיה עמו. אז מה זאת אומרת כשכיר שנה בשנה? שכירות ששנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת. הם דרשו איזשהו מדרש מהפסוק הזה, כי שכיר שנה בשנה, מתי אתה משלם השכירות השנה? בסוף השנה. אז זה אסמכת למושג שאמרנו, שבעצם ההתחייבות, השכירות, היא בסוף התקופה. בסדר? ברור? אוקיי. אנחנו אמרנו במשנה, ואם לגורן ב-12 מנה אסור. אם הוא אומר לו, אני אתן לך הערכה, אתה רוצה לחכות לשלם לי אחרי שאתה מוכר את כל התבואה שלך בגורן ואז יש לך יותר כסף, אז אין בעיה, נמכור לך את השדה עכשיו, אבל כשאתה תשלם לי בהמשך תצטרך להוסיף על המחיר. אז זה אסור, כי בעצם זה נקרא ריבית. אז עכשיו אנחנו נראה הרבה דוגמאות, המוראים ירצו לתת דוגמאות לתרשה. תרשה זה מציאות שאני מוכר לך סחורה ואני אומר אתה תשלם לי אחר כך, אבל זה יעלה לך. אתה רוצה לשלם בהמשך, אתה תצטרך להוסיף. אז כל המורה פה ייתן דוגמה לתרשה שנראה לו מותר, ואנחנו נראה בעמוד ב' כמו חלק מהם נפסוק, כמו חלק מהם לא נפסוק. אז בוא נראה. אמר רב נחמן, תרשה שרי. מותר למכור סחורה במחיר יותר גבוה, בתנאי שאתה לא אומר לו, תשמע, אם תשלם עכשיו, אני אתן לך מחיר נמוך. אני רק אומר לו, אתה רוצה לשלם לי בהמשך, המחיר הוא כך. כל עוד שלא פירשתי, אם תשלם עכשיו, זה יהיה פחות, אין מעיה. זה מה שרב נחמן אומר. אית ורמי ברחמה לרב נחמן, ואמרי לה, יש אומרים שמי ששאל את השאלה, היה רב עוקבא ברחמה לרב נחמן. הרי במשנה שלנו כתוב, ואם לגורן ב-12 מנה אסור, שאם אתה אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה לשלם לי עוד 6 חודשים אחרי שאתה מוכר את התבואה, זה יעלה לך עוד 200 זוז, עוד 2 מנה, זה אסור, המשנה אומרת. אז למה אתה טוען שזה מותר? אמר לי, התם קץ לי, הכה לא קץ לי. שם הוא פירש, אם תשלם עכשיו, אני אעשה לך הנחה. הרי עכשיו הקניין, עכשיו הוא מתחייב בכסף. ברגע שאתה אומר לו, תשמע, אם תשלם היום, אתה תקבל הנחה, אז בעצם אתה אומר, המחיר הוא 1,000. על זה שאתה תשלם לי עוד 6 חודשים, אתה תצטרך להוסיף 200. זה כבר אסור, זה ריבית. הכה לא קץ, ואני התכוונתי במקרה שהוא לא מפרש מראש. אז מה רב נחמן אמר לנו? שוב, תרשה, מתי זה מותר לתת מחיר יותר גבוה בעתיד, כשאני לא מפרש שאם הוא משלם היום, זה יהיה יותר נמוך. ברור?
לא,
אתה בא אליי לחנות, אתה רוצה לקנות ממני, אתה רוצה לקנות ממני שס. אני אומר לך, אין בעיה, אתה יכול לשלם את השלומים, המחיר של השס, 2,400 שקל. זה מותר. אם אני אומר לך, תשמע, תשלם לי היום במזומן, ניתן לך ב-2,000 שקל. תשלם לי בתשלומים, זה 2,400. אז אני בעצם הגדרתי שהמחיר של השס הזה היום הוא 2,000. הסיבה שאני נותן לך, אתה תשלם עוד 400, זה כי אני נותן לך הערכה, אני נותן לך הלוואה. כי בעצם, ברגע שאתה לוקח את החפץ, אתה מתחייב בכסף. במקרה אומרים, כי אתה לקחת ממני את החפץ, זה שלך, אבל אתה מחויב את הכסף. אז מה שרב נחמן חידש, זה שבוא נאמר, אני לא מגדיר לך מה היה אם היית משלם היום. אני רק אומר לך, אתה יכול לשלם לי עוד שנה, אבל המחיר הוא 2,400 שקל. זה מותר. הבעיה במשנה שלנו זה שאני מפרש. אם תשלם לי היום, יש לך הנחה. אז אני אומר, רגע, המחיר הוא המחיר של היום. זה לא שיש לי הנחה אם אני אשלם היום, אלא שאתה מוסיף על המחיר אם אני אשלם בהמשך. זה ריבית. רב נחמן חידש, כל עוד שאתה לא מפרש שאם תשלם היום יהיה לך הנחה, אז זה בסדר. אז זה הדין של רב נחמן. אנחנו בסוף סמכי עמוד א', היית חסר, סתרתי כשראיתי שאתה לא פה. שתדע, בגלל שלא היית פה, יכולתי לומר הרבה דברים ולא יקשו עליי. אני צוחק. אמר הפאפה, אתמול הוא לא נתן לי להתקדם שתי שורות בלי שאלה, שאלות טובות. אמר הפאפה, אנחנו 4 שורות מלמעלה. א', סמכי עמוד א'. 4 מלמעלה, 4 מהשורות הרחובות. אמר הפאפה, תר שדידי שרי, איך שאני עושה עסק עם הפועלים שלי, שאני אומר להם, תשמעו, אני אתן לכם את הסחורה עכשיו, עכשיו זה תשרי. בעצם הסחורה היא נמוכה. המחיר של הסחורה הוא נמוך. אבל אתם רק תשלמו לי עוד חצי שנה, אז אתם תשלמו לי לפי המחיר של עוד חצי שנה, שזה יהיה יותר יקר. זה מותר, אומר הפאפה. מי טיימה? למה זה מותר? למה זה לא דומה למה שאמרנו עד עכשיו, שזה ריבית? למה אתה לוקח מהם מחיר יותר יקר? כי אתה נותן להם זמן לשלם את הכסף, אז אתה בעצם לוקח את המחיר על ההלוואה. למה זה לא ריבית? נהג מרא, שכרי לא פסיד, זוזי לא צריכנה. בעצם, אני לא צריך למכור להם את זה. שחרי, סליחה, לא פסיד. השחר שלי, אני יכול להשאיר אצלי. אני יכול לחכות. יש לי מחסן. אני יכול להשאיר את זה, עוד חצי שנה למכור. ואני לא אפסיד כלום. אני אשאיר. אני לא צריך למכור את זה. רב פאפה היה אשאיר גדול. אז רב פאפה אמר, כשאני בא לחמרים, אני עושה להם טובה. אני אומר להם, תשמעו. אתם רוצים סחורה למכור, אין בעיה. אבל בעצם לי הסחורה הזו שווה את המחיר של עוד 6 חודשים, אני לא צריך למכור אותה עכשיו. אתם צריכים אותה עכשיו. אתם אין לכם כסף לשלם עכשיו, אין בעיה, אבל תבינו, לי הסחורה הזו שווה כמו המחיר של עוד 6 חודשים. יש לי מחסן, יש לי מקום במחסן, ואני לא צריך את הכסף. אז מצידי אני מחכה עכשיו 6 חודשים, מוכר במחיר הגבוה. אתם רוצים שאני אעשה לכם טובה, שאני אתן לכם עכשיו? אין בעיה, תקרו, אבל תשמעו לי את המחיר של אחר כך. אתם צריכים לשלם לי את מה שאני הייתי יכול להרוויח על זה. שוב, אז רב פאפה אמר לנו, תר שדידי שרי.
תור נוי מלאי, הוא מוסיף פה כסף.
מה?
תור נוי מלאי, הוא מוסיף פה כסף. כל פעם, כל מה שיש לך מלאי.
טוב, אני לא יודע, אולי במחסנים שלהם לא היה צריך לנהל את המלאי.
לא, יש לך מלאי בפנים. צריך כל הזמן לדאוג שיש שם בדורה טובה וזה, כסף ש...
טוב, לא יודע. הוא אומר לו את המציאות. מה הייתה, מה? שחרי לא פסיד. השחר שלי לא היה נפסד, זה לא היה מתקלקל. הייתי יכול להחזיק את זה עד ניסן. זוזי לא צריכנה, אני לא צריך את הכסף. הנאו דקאביד נמילת אגבי לוקח. אני עושה להם טובה שאני מאפשר להם לקחת את הסחורה כבר עכשיו. אז בגלל זה רפא פטען מצידי, אני מותר לי לגבות מהם את המחיר של עוד 6 חודשים, זה לא ריבית. כי מצידי זה בעצם הערך שזה שווה. אמר לרב שישת ברד רבידי לרב פאפה. עכשיו הוא שואל אותו, מי חזי מר? מתי שאתם רואים שמישהו מדבר עם מישהו אחר והוא קורא לו מר, זאת אומרת שהוא תלמיד לגבי הרב. הרבה פעמים מה רוצה לבחון מי התלמיד מהרב, היא בודקת האם הוא קורא לו מר. אז מי חזי מר? מה הרב רואה? דקאזית בתרדידך. אתה מסתכל רק על עצמך. מי אמר לך שאתה יכול לעשות את החשבון ככה? אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר בגלל זה זה לא ריבית. מי אמר? בוא נסתכל מהכיוון ההפוך. זיל בתרדידו, תסתכל עליהם. דאילו הבו לו זוזי, אילו היה להם כסף עכשיו, הרי המחיר הוא נמוך עכשיו. הם לא צריכים אותך. בשוק יש הרבה שחר עכשיו בתשרי שהוא זול. אז בעצם אילו היה להם כסף עכשיו, הם היו יכולים לקבל את השחר הזה בזול. דילו הבו לו זוזי, אם היה להם כסף עכשיו, הבו שק לי כי השתם, הם היו מקבלים את זה במחיר הנמוך של עכשיו שתשרי. השתה דלת לו זוזי, עכשיו רק בגלל שאין להם כסף, ואתה נותן להם הלוואה, אז בעצם מבחינתם זה הלוואה. ובגלל שהם לוקחים את ההלוואה ממך, שקלו כי יוקר דל קמי. הם צריכים לקבל את זה ממך כמו היוקר, כמו המחיר היותר יקר שיהיה בניסן. מבחינתם זה כן ריבית. יפה שמבחינתך אתה יכול לקבל את המחיר הזה בעתיד. אבל היום אילו היה להם כסף, הם היו מקבלים את, המחיר, את זה במחיר הנמוך. כי כולם מוכרים במחיר הנמוך היום. אז בעצם למה הם משלמים את המחיר הגבוה? כי אין להם כסף. ממילא מבחינתם זה הלוואה, ועל ההלוואה הם משלמים ריבית.
אבל זה כי אין להם כסף, אז למה משלמים על מחיר גבוה?
כי רב פאפה אמר להם, תשמעו, אני אעשה לכם טובה. אני אתן לכם את השחר, אבל במחיר של ניסן. כי מבחינתי אני יכול למכור את זה בניסן.
למה אבל דחוף להם עכשיו?
הם רצו, הם היו צריכים פרנסה. אבל אף אחד אחר לא היה נותן להם את זה, בתנאי שהם ישלמו בעתיד. אף אחד לא היה נותן להם כשאין להם כסף. אין להם כסף. אז רב פאפה אמר את הדין, והקשו על הדין של רב פאפה. אמר רב חמה, רב חמה עכשיו נותן לנו את הדרך שהוא היה לוקח מחיר יותר גבוה, והוא טען שזה מותר. עכשיו, מה רב חמה היה עושה? לרב חמה היה סחורה. בוא היה תלמיד חכם ידוע. הוא היה לוקח את הסחורה שלו, בוא נאמר, הוא גר פה. באזור פה יש הרבה ספרים. ספרים נמכרים בזול. אתה נוסע למקומות, לאירופה, לאפריקה, אין שם חנויות ספרים. כל דבר שאתה קונה פה ב-30 שקל עולה שם 30 דולר, ללא גוזמה. לפחות אפילו בין ארצות הברית לארץ, שלפני 10 שנים ככה היה. מה שאתה היית קונה בארצות הברית ב-20 דולר, קנית פה ב-20 שקל. ממש, פי 4 המחיר בין פה לארצות הברית. אז ככה היה גם בימי רב חמה, שהיה המחיר של רב חמה גר היה מאוד זול על הסחורה שהוא מוכר. אבל מה שהוא היה עושה, זה הוא היה אומר לסוחרים, תשמעו, אתם תקחו את הסחורה שלי לאזור פלוני, שם המחיר הרבה יותר גבוה, ואני רוצה את המחיר הגבוה לסחורה הזאת. אז מה הוא עושה? הוא נותן להם את הסחורה, עכשיו הסחורה היא מעין הלוואה אצלם, והם יצטרכו לשלם מחיר גבוה לסחורה. אז מה? הוא אומר להם, תשמעו, פה הסחורה הזו שווה, בוא נאמר, 10 שקל. אתם תקחו את הסחורה הזו לאילת, אתם תקחו, תעלו את מצדה ותמכרו את הבקבוק מים הזה, במקום 10 שקל אתה יכול למכור אותו ב-30 שקל. אז קח את זה לשם למעלה ותשלם לי. זה לא עובדים שלו, זה סוחרים. הם עצמם ימכרו את זה ב-30, תשלמו לי 28 שקל. זה המחיר ששם אני יכול לקבל. אז הם מרוויחים, אבל הוא מרוויח את רוב. הוא אומר להם, אני רוצה את המחיר הגבוה לבקבוק מים הזה. כי אני יודע שאתם תיקחו את זה לשם, תרוויחו על זה שם, אבל תשלמו לי כמו המחיר שסוחרים משלמים על זה שם, את המחיר הגבוה. אז הוא אומר, זה מותר. תאר שדידי ודאי שרי. הדבר שאני עושה, שאני נותן להם הערכה, והם משלמים לי רק בהמשך, אבל כמו המחיר, איפה שהם הולכים למכור את זה, זה ודאי מותר. עכשיו, היה פה איזשהו תנאי שרב חמה היה עושה איתם, שהיה טובתם. הוא היה אומר להם, תשמעו, בזמן שאתם נוסעים עד מצדה, אתם עולים למצדה, יכול להיות שיפלו לכם כמה בקבוקי מים, נכון? הבקבוקי מים האלה שנופלים הם על אחריותי. אז בעצם זה לא מצב שהוא בעצם העביר להם את החפץ. כשהוא נתן להם את הסחורה שלו, הוא אמר להם, הסחורה היא עדיין באחריותי עד שאתם מגיעים לשם. כן? עכשיו.
הם כאילו זה העבודה שלהם?
זה לא עבודה, הם קנו את זה ממנו והם מכרו את זה.
מוכרים, אבל אני, הוא לא עשה להם קטע רק בשביל ההלוואה, רק בשביל ההלוואה. אז הם לא סתם אנשים שבכלל לא, גם ככה לא הם מוכרים את זה, גם ככה הם מוכרים את זה.
אז הם סוחרים, אבל השאלה היא, מתי פה החפץ נהיה שלהם? אם הוא היה נותן להם את החפץ פה, אז פה החפץ הזה שווה 10 שקל. זה ששם הם ימכרו ב-30, אז זה בעצם ריבית. הוא אומר להם, על הזמן שאני מחכה לכם, תלכו, תמכרו שם, תחזרו, תשמעו לי מחיר יותר גבוה. אז היה בעיה של ריבית. אבל הוא טען, מאחר ואני לוקח אחריות עד שהם מגיעים לשם, זאת אומרת שהחפץ לא נהיה שלהם. אני לא מעביר בעלות של החפץ עד שהם מגיעים לשם. שם השווי של החפץ הוא 30 שקל, אז אני לא לוקח ריבית, כי בעצם החפץ הוא עדיין שלי עד שמגיעים לשם, ושם זה הערך שלו, אז אני לא לוקח ריבית. אמר רב חמה, נכון, אבל מה העניין? שבעצם אני נותן על... אני, אילו הייתי מעביר את הבעלות פה, אז אני נותן לו חפץ שווה 10, בגלל שהוא יכול עכשיו לנסוע לשם, למכור ולחזור, אני נותן לו ערכת זמן, זה כן היה ריבית. זה רק בגלל שהוא לוקח אחריות על החפץ, שאני אומר, הוא לא נתן להם. ממילא זה רק נהיה שלהם שם. שם זה הערך שלו. אז אני מקבל את הערך, אני לא מקבל ריבית. אז אמר רב חמה, תרשה דידי, ההערכה שאני נותן לסוחרים, ודאי שערי, זה ודאי מותר. מי טיימה? ניחא להו דליק וברשותי, הם מאוד שמחים שהחפץ עדיין שלי, עדיין ברשותי, או עדיין באחריותי, דכל היכא דכעז לי, כי בעצם כל מקום שהם הולכים, שב כאילו מכסה, ונקלו שוקה. מתי שהם הולכים לכל מקום, אנשים רוצים לקחת מהם מכס, הם אומרים זה הסחורה של רב חמה, לא לוקחים מכם מכס. אז הם מרוויחים כי זה הסחורה שלי. כשהם באים לשוק, הם אומרים, רגע, אף אחד לא מוכר בקבוקי מים עד שהם מוכרים את הבקבוקים של הרב. מוכרים את כל הבקבוקים של הרב, עכשיו מישהו אחר יכול למכור. אז עוצרים את כל השוק כדי שהם ימכרו את הסחורה שלי. אז הם שמחים מאוד שזה עדיין שלי עד שהם מוכרים את זה. אם זה עדיין שלי עד שהם מוכרים את זה, אז אני גם מקבל את המחיר הגבוה. זה היה הטענה של רב חמה. אם כל הזמן אומרים, זה הסחורה שלו, אוקיי, אם זה הסחורה שלי, אז אני מקבל את המחיר הגבוה. זה מה שרב חמה אמר. עכשיו, אז היה לנו פה את רב נחמן, שאמר שאצלו זה מותר. רב חמה אמר שאצלו זה מותר, כשהוא לא אומר מראש, אילו תשלם לי עכשיו זה יהיה 1,000, תשלם לי בעתיד זה 1,200. היה לנו את הדין של רב פאפה, שאמר, אני לא צריך את הכסף, אני נותן להם את השחר במחיר של עוד 6 חודשים, הקשו עליו שמבחינתם זה כן ריבית. והיה לנו את הדין השלישי שראינו עכשיו של רב חמה, שרב חמה אמר לסוחרים, בין כה וכה זה שלי עד שאתם מוכרים, אז ממילא זה לא ריבית, אני סך הכל לוקח את המחיר של השוק איפה שתגיעו.
יש לי שאלה, לנשיא.
כן.
אז יש לו אמר להם שהוא עוד חצי שנה מוכר, עוד חצי שנה, עוד חצי שנה שהוא זה. הם מוכרים את זה עכשיו.
נכון.
הם מרוויחים, מפסידים את זה.
שאלה טובה, כנראה שאנחנו פה מסתכלים על המחיר של הסוחר ומחיר של השוק. דהיינו, אם אני מוכר לסוחרים...
לא, השאלה כאילו, למה הם יוצאו לקחת את זה?
אז אני מסביר לך. בוא נאמר, הם מוכרים לשוק, נכון? אני הסוכן שמוכר להם. אז בוא נאמר, יש לי פה, אני מוכר להם את זה ב-100, עכשיו בתשרי הם יכולים למכור את זה ב-130. בסדר? בוא נאמר. בניסן אני הייתי מוכר להם את זה ב-120 והם היו יכולים למכור את זה ב-150, אז עדיין יש להם את הרווח הוא יותר קטן, הם מוכרים את זה ב-130 בשוק. עוד 6 חודשים אני יכול למכור להם את זה ב-120, עכשיו המחיר לסוכן הוא 100, אז המחיר לסוכן יהיה 120, המחיר בשוק הוא תמיד מעל לשני המחירים. אני אומר, צריך לומר את זה בפשט. אחרת אין פשט, אחרת מים, טיפשים. אתה יכול לומר, יש עוד אפשרות.
בשוק הוא מגיב, נגיד, יש עונות, לכל דבר יש עונות. אז בעונה שלו, בשוק זה דברים מטורפים, אתה רואה. בעונה שלו הוא נקר במטירוף, לא בעונה זה נקר אפילו בהפסד.
יכול להיות, יש צד שהם גם הרוויחו, כי היה להם כסף, ועם הכסף הזה הם עשו סחורה אחרת והרוויחו. היה להם את הכסף 6 חודשים, אבל אני מעדיף לומר שאנחנו אמרנו. בוא נמשיך, והלכתה. הגמרא עכשיו פוסקת על הרבה שאלות. והלכתה כרב חמה, שבעצם מאחר הסחורה הייתה שלו, הם כל הזמן באו לכל מקום, אמרו זה הסחורה של הרב, אז הוא צודק, הוא יכול לקחת את המחיר הגבוה, כי זה היה שלו עד שהם הגיעו לשוק הגבוה. והלכתה כרבי אלעזר, שרבי אלעזר שאמר שכשיש ריבית קצוצה, אני אומר לך, הנה 100 שקל, אתה תחזיר לי 120, אז זה יוצא בדיינים. אתה יכול לתבוע אותי לבית דין, ובית דין יכריחו אותי להחזיר את הריבית. זה היה שיטת רבי אלעזר, ופה הגמרא פוסקת כמו. והלכתה כרבי ינאי, תאמר מה לי הן ומה לי דמיין. משנה, מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים. אז הוא מוכר לו את השדה, והוא שילם לו חלק מהכסף. כן? אני מכרתי את השדה, שילמת לי רק חלק. ואמר לו, אם מתי שתרצה, הווה מאות ותולת שלך. הוא אומר לו, מתי שאתה רוצה, תבוא, תשלם את מה שאתה חייב, ובוא, קח את השדה. אומרת המשנה, אסור. כן? אז מה האיסור? אנחנו אומרים, האיסור הוא, כשהוא אומר לו, תשמע, השדה הזו, אני אתן לך עכשיו. השדה הזו, שלך עכשיו. אתה עוד לא הוצאת המשכנתה, אז אתה תשלם לי עכשיו 100,000, את המיליון 200 שנשאר, כשתשלם לי השדה הזו שלך כבר עכשיו. עכשיו מה קורה? יש לנו שדה, יש לנו 10 דונם של פירות עכשיו שגדלים. של מי הפירות? אם אני אוכל את הפירות, הרי כשהוא ישלם לי את כל הכסף זה כבר שלו, גזלתי אותו. אם הוא יאכל את הפירות, הוא עדיין חייב לי 1,200,000, זה עוד לא שלו. כשהוא ישלם לי זה שלו למפרע.
למה? זה כבר שלו.
אז רק כשהוא ישלם זה יהיה שלו למפרע. אבל מי אמר שיתנו לו את המשכנתה? מי אמר שיהיה לו 1,200,000? יפה, הוא שילם לי 100,000, הוא צריך עוד 1,200,000. בוא נראה אם הוא מצליח להוציא משכנתה על זה. לא קשור. המשנה אומרת אסור, כי המשנה לא רוצה מצב שאחד גוזל את השני. מי פה יאכל את הפירות? אני יודע שעוד מעט זה יש לך למפרע. אתה עוד לא הוצאת את הכסף, אתה לא יכול לאכול את הפירות. אז המשנה אומרת, אל תכניס את עצמך למצב כזה, כי מי שיוכל יגזול את השני.
אם שדה זה לא כאילו בדברים, כן?
מה?
אם שדה זה לא כאילו בדברים בזמן שמכירה. במומת מהמחירה, אם אני לתת משהו, זה יש שלי, זה אני יכול לעשות מהמניס. שדה זה יש במומת שמשלם.
אז אנחנו פה עשינו תנאי. אני אומר, אני נתן לך את השדה עכשיו שאתה נתן לי את ה100,000, זה יש לך מעכשיו, מהרגע הזה, אחרי שתגמור לשלם לי. אז מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים, ואמר לו, אם מתי שתרצה, הווה מאות ותולת שלך. מתי שאתה רוצה, תבוא, תיתן לי את הכסף ותולת שלך. זה כבר שלך עכשיו. רק תגמור לשלם לי, וזה כבר שלך עכשיו. אומרת המשנה, אסור. הלוואו על שדהו. ואמר לו, אם אי אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים, הרי היא שלי. כן? אני נותן לך הלוואה. האחריות על ההלוואה זה השדה. לא שילמת לי תוך 3 שנים, השדה היא שלי, הרי היא שלו, וכך היה ביתוס בן זוני נושא על פי חכמים. אומרת הגמרא, מי אוכל פירות? בוא נאמר, היה מחר, אני מכרתי לך השדה, אתה חייב לי 1,000,000 שקל, שילמת לי 100,000. עכשיו מי אוכל? רב הונא אמר, מוכר אוכל פירות. אני עדיין יכול לאכול. רבנן אמר, מי זה רבנן? הוא למד עם אליהו הנביא, הוא חיבר תן ואליהו, יפה. רבנן אמר, משלשין את הפירות. נותנים את הפירות לבן אדם שלישי, מה שנקרא באנגלית אסקרו, הבנק מחזיק את זה לראות מה יקרה פה בסוף. גוף שלישי מחזיק את זה. ולא פליגה, אין מחלוקת בין רבונה לרבנן. הדאמר לכי מי תתקני. כשאני אומר, כשתביא את הכסף, אז תקנה, אז ממילא עד שאתה משלם זה שלי, אני יכול לאכול את הפירות. הדה אמר לכי, מה הייתי תקני מעכשיו? כשאני אומר, יודע מה, כשתגמור לשלם זה יהיה שלך מעכשיו, אז מה אני עושה עם הפירות? אז אני אשם את הפירות עם גוף שלישי, כן? אתם איתי?
אבל אמר אסור.
יפה. בוא נראה.
כאילו בכל זאת עשה את זה, זה מישהו שבכל זאת מכר לו את המצב שכתוב במשנה, מכר לו את השדה, נתן לו קצת דמים.
בוא נראה.
לא.
זה בפשטות כן. אז בוא נראה. יש לנו פה בעיה. כי טוב. אנחנו נגדיר את הבעיה. הבעיה תוגדר בהמשך סוגיה, תזכיר לי, אחרי הסוגיה הבאה לחזור לשאלה שלך, כי אנחנו צריכים לחבר את סוגיה הבאה, אני מקווה שאני לא אשכח. תני רב ספרה בריבית דבי רבי חייא. רב ספרה למד את הסוגיות של ריבית בבית מדרש של רבי חייא, והוא לימד ככה. זו הברייתא שהוא לימד. על המקרה של המשנה שלנו, שיש פה מחר, הוא שילם רק חלק מהמחיר, אז יהיו פעמים, תלוי מה התנאי, של מי השדה בינתיים, עד שהוא גומר לשלם. אז פעמים ששניהם מותרים, פעמים ששניהם אסורים, לפעמים גם המוכר וגם הלוקח יכולים לאכול את הפירות, לפעמים שניהם אסורים לאכול הפירות, ופעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור, ופעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור. כן, תלוי מה היה התנאי. כשאתה שילמת לי רק חלק מהמחיר, תלוי מה התנאי. עכשיו תבינו מה הבעיה פה, וזה איפה שאנחנו חוזרים לשאלה שלך. הבעיה פה זה שאני פה נאמר, אני מוכר לך את השדה עכשיו, כן? השדה הזו, אתה רוצה לקנות במיליון שקל? אין בעיה. אני מוכר לך עכשיו, אתה משלם לי 100,000. עכשיו אתה חייב לי עוד 900,000. אתה הולך לקבץ את הכסף. בינתיים אני רוצה להיכנס לשדה, להביא את כל המשפחה, לעשות חינגה, כולנו אוכלים את הפירות שלך. אתה לא מוכר. מה קרה פה בעצם? כשאתה שילמת את 100,000, השדה נהייתה שלך. אז למה אני עושה חינגה בשדה? כי בעצם מכוח זה שאני נותן לך הערכה לשלם, אז אני נהנה מהשדה שלך. זה ריבית, נכון? יש גם מצב הפוך. טוב, בואו נראה, אנחנו נראה הגמרא תגדיר לנו את זה. אבל אתה מבין, אז זה בעצם מה שקרה במקרה שם. הוא עצור, נכון. הוא נהנה, זה בעצם הוא מקבל מאות... אתה צודק, בוא נתקדם, אתה צודק, ההערה שלך נכונה. אומרת הגמרא, אני רבה בתרי. אז כשרב ספרא שנה את הברייתא הזו, רבה אמר אחריו ככה: פעמים ששניהם מותרים, מתי לשניהם מותר לאכול מהפירות של השדה? הוא מוכר לו שדה, הוא לא משלם את המחיר שלם, הוא רק משלם לו חלק. אז מתי שניהם יכולים לאכול מהפירות? דאמר לי קני כשיעור זוזה. כשהוא אומר לו, כל מה שאתה משלם נהיה שלך. שילמת על חצי שדה, חצי שלך, חצי שלי. תשלם את החצי אחר, חצי אחר יהיה שלך. אז בינתיים, אתה אוכל חצי, אני אוכל חצי. זה שניהם מותרים. פעמים ששניהם אסורים, מתי שניהם אסורים לאכול מהשדה? דאמר לי, לחימי תתקני מעכשיו. כשאתה תביא את הכסף, אז אתה תקנה עכשיו. אז מה קורה? יש פה תנאי, כשהוא יקיים את התנאי, כל השדה קנויה לו למפרע. עכשיו, אם אני אוכל את השדה, אני המוכר, אני גוזל, כי כשהוא ישלם, זה יהיה שלו. אם הוא אוכל, מי אמר שהוא ישלם? בינתיים זה עוד לא שלו. אם הוא ישלם למפרע, זה יהיה שלו. אז זה באוויר, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייפול. ממילא שניהם אסורים לאכול, כי אף אחד לא יודע של מי זה יהיה שייך בסוף. או שהוא ישיג את המשכנתא, או שהוא לא ישיג, אני לא יודע. אני לא יכול לאכול כי אם הוא ישלם לי את המשכנתא, זה שלו למפרע. הוא לא יכול לאכול כי עוד לא שילם, מי אמר שזה יהיה שלו. אז ממילא שניהם אסורים. פעמים מוכר מותר ולוקח אסור, זה במקרה דאמר לי, לחימייתית, כשאתה תביא את הכסף, קני, אז זה יהיה שלך. אתה שילמת 100,000, אין בעיה, תשלם את כל הסכום, זה יהיה שלך. בינתיים של מי זה? זה שלי, אני יכול לאכול. פעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור, דאמר לי, קני מעכשיו, הוא אומר לו, אתה זה שלך, אתה שילמת 100,000, זה כבר שלך. אלא מה? אתה חייב להתעשר. וזוזה היא לב והלוואה גבך. והכסף זה הלוואה, אני אתן לך הערכה, תשלם לי את הכסף בהמשך. ממילא זה כבר שלך עכשיו, אתה כבר יכול לאכול. ברור? אוקיי. עכשיו שים לב, כי זה יענה על השאלה שלך. מן תנא שניהם אסורים? אמר רב הונא ברייד רב יהושע, דלא קרב יהודה. די רבי יהודה, האמר צד אחד בריבית מותר. רבי יהודה לימד אותנו חידוש. יש מציאויות של ריבית שזה נקרא צד אחד בריבית. יש צד שזה יהפך להיות ריבית. יש צד שזה לא יהפך להיות ריבית. תלוי איך התנאי יתקיים. בואו נקרא רש"י יחד. צד אחד, דילמה עתי לידי ריבית, דילמה לא עתי. כיצד? אם מוכר אוכלם ולא גמר לוקח מקחו, אין כאן ריבית. המוכר יאכל את הפירות, והלוקח לא יגמור לשלם את המחיר, אני אצטרך להחזיר לו את ה-100,000 שהוא שילם, אבל אין כאן ריבית, אני לא נהניתי ממנו. אז יש צעד שזה לא יהיה ריבית, אם הוא לא יגמור לשלם את המחיר. גמר, אבל אם הוא יגמור לשלם לי את המיליון שהוא חייב לי, אז זה נהפך להיות שלא למפרע. באיזה זכות אני הבאתי את המשפחה ועשיתי חינגה בשדה שלו? כי הוא לא רצה לומר כלום, הוא מחכה לי, אין לו את הכסף. אז ממילא זה ריבית, אני לוקח ממנו את כל הפירות, למה? כי הוא עוד לא שילם לי. אבל זה כבר היה שלו, אז על הערכת זמן, זה שאני לא טבעתי ממנו את הכסף, אני אוכל את הפירות שלו, זה ריבית. אבל יש צד אחד בריבית. יש צעד, אם הוא ישלם, אז למפרע זה היה שלו, ממילא, למה אכלתי את הפירות? כי נתת לו הערכה, נתת לו הלוואה, אז זה ריבית, יש צעד שהוא לא יגמור שלם. זה צעד אחד בריבית. אז זה מחלוקת אם זה ריבית או לא. רבי יהודה אומר, צעד אחד בריבית מותר. מאחר וזה לא ודאי שבסוף זה יהיה ריבית, אז זה מותר. כן? אז אנחנו, הברייתא שאמרה ששניהם אסורים, היא הולכת נגד רבי יהודה. למה שניהם אסורים? כי המוכר הוא צד אחד בריבית. יש צד שבסוף האוכל הזה שהוא אוכל יהיה ריבית. אם הקונה ישלם את כל הסכום, יימצא שהשדה הייתה שלו למפרע מהרגע שהוא נתן את התשלום הראשון. למה הוא אפשר לי לאכול את הפירות שלו? כי נתתי לו הלוואה. זה תשובה מאוד יפה, זה באמת מופיע בהלכה המושג שאתה אומר. שאילו הוא ינקה לו בסוף מהסכום הזה, יוצא למפרע שלא היה פה ריבית, נכון? זה דרך להימלא את זה. לי פעם היה מציאות כזאת. אני נתת, היה חברה שנתת להם הלוואה, וזה היה בעצם חברת השקעות. ולא ידעתי שהבן אדם שיש לי עסק איתו יהודי. והוא חתם ערבות על ההלוואה. אז זה היה השקעה בעצם, זה לא היה הלוואה. אבל הבוס, כאילו, של החברה, הוא חתם ערבות. אז עכשיו הוא ערב על הלוואה שהם נותנים עליה ריבית. לי לא היה מושג שהוא בכלל יהודי. התברר לי שהוא יהודי. אז הדרך שיכולתי לצאת מזה, שלא אעבור על איסור ריבית, זה שבוא נאמר, אני נתת להם, בוא נמציא מספרים, נתת להם $1,000, ובמשך 5 שנים הם שילמו לי $100. אז אני אמרתי להם, תשמעו, $100 ששילמתם לי, תורידו אותם מה-1,000 שאתם חייבים לי, מהקרן. וזה מה שעשינו. הם החזירו לי 900, כי התברר לי שהוא היה יהודי, אז לא יכולתי לקבל את הריבית. אבל הוא היה בן אדם מאוד נחמד. אז אחר כך הוא אמר לה, אנחנו עושים הלוואה חדשה כדת וכדין. הוא לא ידע מה זה תורה, כלום. הוא לא ידע מה זה יהדות, אני לא ידעתי שהוא יהודי. אבל אחרי שהסברתי לו... כן, זה חברת השקעות. כי הוא חתם ערבות. בגלל שהוא היה ערב על ההלוואה ועל ה...
הוא לא עשה לזה כסף, הוא לא עשה חינגה בסדר.
אבל הוא שילם לי ריבית.
זה שני הבית השקעות, אז זה לא חינגה.
טוב. חברת השקעות, אם זה חברה...
זה עסקה כמו בבנק, לא?
אז בבנק יש היתר עסקה. יש שטר מיוחד, זה לא היה בארץ, היה בארצות הברית. הלאה. אומרת, אז התשובה שלך היא תשובה נכונה. אם בסוף אתה לא מחזיר לו את כל הקרן, אם אתה מנקה מהקרן את הריבית, זה דרך להימלט מהאיסור. זה באמת נכון. הלאה.
אבל זהו, אתה אומר שאם הוא מחר הביא לו את השלום הראשון את כל הכסף, אבל זה המצב פה הוא שהוא הביא לו חלק. איך הגענו לפתאום שהוא הביא לו את כל הכסף?
אז אמרנו, הוא נתן לו חלק מהכסף, הוא אמר לו, זה שלך מעכשיו. לך שתשלם לי את כל הסכום, זה שלך מעכשיו. זה היה הסכם. עכשיו, בזמן בין התשלום הראשון עד התשלום הסופי, המוכר נהנה מהפירות. עכשיו, כשהוא משלם את התשלום הסופי, מתברר למפרע שהשדה הייתה שלו. אז למה הוא נהנה מהפירות? למה המוכר עדיין אכל את הפירות? אלא מה? זה הריבית. טוב. ברייתא. משכן לו בית. משכן לו שדה. ואמר לו, לכשתרצה למוכרם, לא תמכרם אלא לי בדמים הללו. זה אסור. אוקיי? אז ראובן לקח הלוואה משמעון, כן? עכשיו, כשראובן לקח את ההלוואה, הוא אמר לו, תשמע, אני לא יודע אם אני אצפיק לשלם או לא, הבית שלי הוא משכון, השדה הוא המשכון. אבל אם אתה בסוף לא גובה ממני את הכסף, אז אתה צריך, על המשכון הזה, אתה צריך למכור את זה לי בשווי נמוך. אז בעצם הוא מוריד לו מהשווי, כן? הוא מוריד לו מהשווי בגלל ההלוואה. אז זה ריבית, זה אסור. בשוויהן, אבל אם הוא אומר לו, תשמע, אם תמכור את זה, אתה תמכור את זה בשווי, מותר. מן תנא בדמים הללו אסור, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, דלא קרב יהודה. אמר רב יהודה, צדחת בריבית מותר. זה שוב, ברייתא לא כמו רב יהודה, כי הרי רב יהודה אמר, אם זה לא מוכרח שיהיה פה ריבית, אז זה מותר. במקרה הזה אולי הוא ישלם לו את החוב. אז נכון, הוא אומר לו, אני אתן לך מחיר נמוך על הבית, כדי שאתה תרוויח על זה שנתת לי הלוואה. נתת לי הלוואה, אני אומר, אם אני לא אשלם, אתה תמכור את הבית לי במחיר נמוך. כן? אז אתה תרוויח. אתם איתי? אז, אבל מי אמר שזה יבוא לידי כך? זה צד אחד בריבית, הברייתא אוסרת את זה. אז זה עוד ברייתא נגד רבי יהודה. בסדר, אנחנו נמשיך פה בעזרת שם, זה סיפורים עכשיו, זה כבר יותר קל. נתחיל פה מחר בעזרת שם.